שלום וברכה. היום אנחנו ממשיכים בלימודנו הקבוע והמרתק בספר מידות הראייה של הרב קוק, המודפס בסוף ספרו מוסר אביך. אנחנו בערך כבוד פסקה ה'. באיזה עמוד? זה תלוי במהדורות. במהדורה הקטנה שאותה אני מחזיק, זה בעמוד קוף למד ה'. במהדורות אחרות זה בעמודים אחרים. אבל הצד השווה של כל הציטוטים, שזה בכבוד פסקה ה'. אנחנו עסוקים בצדדים שונים של הכבוד. הנה, זה, אני חושב שבשיעור הקודם קצת דיברנו על זה. כשהאדם מתכבד בעולם, העולם הכוונה בחברה. כן, כמו שאומרים, העולם אומרים, או ביידיש, אוילום. האוילום, הכוונה זה בני אדם. כשאדם מתכבד בעולם, אצל אנשים, וליבו דואב בקרבו על מה שהעולם מוטעים בו, אומרים לו, אתה אדם נעלה כל כך, והוא יודע שזה לא נכון. אז מה הוא יעשה? יגנוז אותו הדאבון וישתמש בו לשמוח בעת אשר יזדמן שיקבל איזה אלבון. אומר, סוף סוף העליבו אותי, סוף סוף, יודעים מי אני באמת. שמחה. הוא משתמש בזה לזה. כן.
בספר
כ"ה
שחר,
הרב
חיים
סבתו
מביא איזה דמות שאומרת על עצמה את הדבר.
כן, מה הוא אומר שם?
עזרא סימנטו, כשמכבדים אותו יותר מדי, הוא אומר, אני אשמור את זה.
כן, יפה. אז יכול שהרב סבתו לקח מפה. הוא למד את כתבי הרב. כן. זאת אומרת, כ"ה שחר, כן. טוב, הנעלבין ואינם עולבין, שומעים חרפתן ואינם משיבים, עושים באהבה ושמחים בייסורים. עליהם הכתוב אומר, ואוהביו כצאת השמש בגבורתו. טוב, זה משפט מפורסם, גמרא במסכת שבת, כן? זה אפילו סומן למטה. מה פירוש הביטוי הזה, הנעלבים ואינם עולבים וכו'? יש צד לומר שאדם לא צריך להיעלב בכלל. אמרו עליו דברי שבח, לא אכפת לו. אמרו עליו דברי גנאי, לא אכפת לו. כי מה שחשוב לו זה רק אם זה אמת או לא אמת. מה אכפת לי אם זה מישהו מבחוץ שאמר את זה? כן? אני צריך לדעת אם זה אמיתי או לא. לכן יש צד לומר, מה שקוראים לזה, מה שנקרא בספר חובות הלבבות, למשל מידת ההשתוות. לא אכפת לי. אבל הדבר הזה הוא לא כל כך פשוט. כי השאלה, האם זאת המעלה יותר עליונה או לא. זה לפעמים מעלה שכדאי לקנות בדרך. כן? כשאדם מייחס יותר מדי חשיבות למה שאומרים עליו, אז כדאי שהוא יקנה לאיזושהי תקופה את מידת ההשתוות. אבל, אם לאדם לא אכפת לו ממה שאומרים עליו, באיזשהו מקום הוא המית משהו בקרבו. הוא כבר לא כל כך חי. לכן, יש צד לומר שהנעלבין ונעולבין זה מעלה יותר גדולה. הוא נעלב באמת. כן, כי זה באמת נגע בעצב רגיש מאוד בתוך האישיות שלו. הוא נעלב. ואף על פי כן, אינו נעלב. לכן אמר, ואוהביו כצאת השמש בגבורתו. הגבורה זה להתגבר. ויש צד של מעלה בזה שאדם מתגבר. כי זה סימן שהוא לא איבד את חוש החיות. אז יש לפעמים שטוב לנהוג במידת ההשתוות, אדישות בעצם, ויש לפעמים דווקא שטוב להיעלב, ואף על פי שהוא נעלב, אינו עולב. טוב. טוב, בסדר, זה המשך, לא הסברנו את כל הפסקה. עכשיו משהו, הנעלבים אינם עולבים. עכשיו, שומעים חרפתם ואינם ישיבים. את האחרים, אינם עולבים את האחרים המעליבים אותם. כי השאלה היא למה הוא לא אוהב. בגלל שהוא אוהב. ואוהביו. כן, כמו השאלה, יכולתי להגיד, אני לא משיב כי אני כוח. או כי זה עולה לי בדם, אבל אני לא אעליב אותו. לא, או שאתה אומר, נכון, הוא העליב, ויחד עם זה יש ערכים גדולים מזה, אהבת השם, שזה לא שווה להיכנס לזה. הנעלבים ואינם עולבים, שומעים חרפתן ואינם משיבים, זה אותו דבר, פחות או יותר. כלומר, שבאמת גילו עליו דבר שהוא חרפה לו, והוא עושה מאהבה או באהבה, ושמחים בייסורין. על איזה ייסורין מדובר? כנראה הייסורים האלה. הייסורים שיש להם מן העלבון והחרפה. כי אם לא, זה לא מובן מה ההקשר פה. עליהם הכתוב, כלומר, זה ייסורין. הייסורין, יש להם תפקיד לזכך את האדם, לקדם אותו. אלא אם כן, אדם משתמש בייסורין כדי להקטין את קומתו. זה חבל. אם כבר יש ייסורין, אז שישמח בהם. עליהם הכתוב אומר, ואוהביו כצאת השמש בגבורתו. אז בעצם מה שהרב כאן אומר, זה שאפשר להשתמש, כלומר, לאגור את ה... איך לומר, את המניות האנרגטיות הנדרשות כדי לעמוד מול עלבון, לאגור את זה בזמן שמכבדים את האדם מעבר למה שראוי באמת. כמובן? כן. כן, אז אתה אגרת את זה. זה כמו מחסניות. יש מחסניות של עלבון. תשתמש בזה, כן? בסדר. השמש זה מי שעושה מאהבה. כן? כלומר, עושים מאהבה, זאת אומרת, אהבה זה פעולה פעילה כלפי חוץ. כן? אז הוא דומה לשמש. בגבורתו שהוא מתגבר על העלבון. וו. לפעמים צריכים לקבל כבוד. כאן משפט מסוכן, וליהנות ממני. קיבלתי כבוד. מה זה טוב? לכאורה זה מידה רעה. הוא נהנה מן הכבוד. כדי לאמץ, מה פירוש הביטוי לאמץ? לחזק. לאמץ את הכוחות הרוחניות לעבודות רמות. זה נותן אנרגיה. אז אסור, אז הסכנה זה שאדם יהיה מכור לזה. כלומר, לא יכבדו הוא, לא יעשה. מה? לא, יותר מזה. שאם לא יכבדו אותו, אז הוא לא יעשה. אני אעשה רק אם נותנים לי כבוד. אז על זה נאמר, לא. כשם ששותה כוס יין, הרי לשתות כוס יין זה יכול לעשות אדם שיקור. זה שחרות, זה מדרה. לפעמים יש עודים כוס יין. להחליף כוח ולחדש צהלת הרוח. מודע, אנחנו שותים 4 כוסות בליל הסדר, או 5 כוסות, ואנחנו עושים קידוש והבדלה, או בברית מילה. זאת אומרת, יש, לפעמים צריך לשתות. ולעולם תהיה העין צופייה על הכוח התמציתי שבכבוד, שהוא מצד הרוממות האמיתית שיש במעלות. כלומר, אתה צריך להכיר שהכבוד הוא טוב מצד שזה מקדם ערכים שהם חשובים. אבל מותר לשעתו קצת להנות, אם זה נותן כוח. ובזה האדם מתעלה, ובעילויו הוא קורא בשם השם בצדק. כן.
הכבוד הוא לא בעצמותו רע, אלא רק משהו גורם זה רע?
נכון. כי מה זה הכבוד? אתה עושה הערה מאוד חשובה. אתה אומר, הכבוד הוא לא בעצמותו רע. כי מה זה הכבוד? זה להכיר את הערך של הדבר. לכן הנשמה, דיברנו על זה בשיעור, לפני שני שיעורים, הנשמה נקראת כבוד. עורה כבודי. זה סימן ש... או למשל, כל ההתגלות אל הנביאים נקראת אור הכבוד. והיה בעבור כבודי. הסימן שהכבוד זה לא מצד עצמו דבר רע. יותר מזה. הרמב״ם, בהקדמתו לפרק חלק, הוא מסביר, דן בשאלה המפורסמת, מדוע עולם הבא לא הוזכר בתורה. אז הוא אומר, אחת הסיבות שהעולם הבא לא הוזכר בתורה, זה בגלל שאי אפשר לכתוב על העולם הבא, כי אף אחד לא היה שם. אז אין, כל מילה שתאמר, היא תהיה מוטעת, אז עדיף לא לדבר. ואחר כך הוא מוסיף, ואף על פי כן, יש משהו שנותן לנו קצת מושג של חיי העולם הבא, וזה הכבוד. כי אנשים מוכנים לאבד כסף, בריאות, ולפעמים את החיים, בשביל הכבוד. אז זה סימן שיש פה איזו נקודה שהיא מעל הטבע. נכון, זה הערה בהחלט נכונה. זאת אומרת, בכלל, אני לא יודע אם אפשר להגיד על איזה מידה שהיא באופן מוחלט דבר רע. אבל על הכבוד במיוחד. כן. מה קרה? למה אתה צוחק? כן. רואים, אנשים נכנסים לדברים מוזרים ביותר רק בשביל הכבוד. טוב? לפי זה כן. אבל תחשוב, מה בני אדם עשו בעולם? אימפריות בנו. בזבזו מיליארדים. על מה? על הכבוד. כן.
כלומר, אין בו עצירה של כבוד? כמו
כשהכוס
יין
ששתים
אותה היא...
כן, אבל באותה שעה אתה נהנה מהיין. כלומר, כן, כלומר, לא, אבל כי יש ענה גופנית מהיין. אדם אוהב יין. כן? אז יכול להיות שבאותה שעה יש מולקולה של ענה עצמית. כן?
קידוש בשבת או במצווה?
כן, לפעמים גם לא בקידוש ולא במצווה, אבל אדם צריך להתחזק. אומרים לו, תשמע, אתה קצת בדאון, בוא תשתה, נכון? שתייה זה מחזק את האדם. אז זאת אומרת שיש לפעמים שהאדם צריך ללכת אל ההנאות היותר ראשוניות שלו. זה כמו שלמשל אדם עצוב, אז הוא מספר בדיחה. הבדיחה זה שטויות, בדיחה. כן, אבל זה נותן לו כוח, אז כדאי. צריך לדעת לפתח את זה, לא יודע איך עושים את זה. יש אנשים שיש להם חוש הומור. כן? אז זה מתנה גדולה, אני לא יודע איך משיגים את זה. טוב. פסקה זין. כן, זו פסקה יותר קלאסית, כן? שצריך לברוח מן הכבוד. הבריחה מן הכבוד. למה? סיימנו. כן. יש לי אפילו הוכחה, זה מוקלט, אתה יכול פשוט להוציא את זה מהקלטה, אתה תראה. פסקה זין. הבריחה מן הכבוד, כל מה שהיא מתעמקת בנפש, כמו שאדם רגיל לברוח מן הכבוד, הרי מיישבת את הדעת ומיישרת את השכל. מדוע? כי כל זמן שאדם רודף אחרי הכבוד, אז הוא לא חושב באופן אובייקטיבי. הוא תמיד חושב מה, איזה כבוד זה יביא לי, או איזה ביזיון זה ירחיק ממני. ואז זה מעכב את האובייקטיביות שלו. לכן הוא אומר הרב, הבריחה מן הכבוד, כל מה שהיא מתעמקת בנפש, הרי מיישבת את הדעת ומיישרת את השכל. ומוציאה מן הכוח אל הפועל את הסגולות הטובות, היותר נסתרות שבמחבואי החיים. והכוחות הרוחניים הולכים ופורחים, מתנפים ומסתרגים ומקים שורשים עמוקים במעמקי הרוח. והאדם הולך ומתעלה והווה לברכה לעצמו ולעולם. ואפילו אותה התכונה של הבריחה מן הכבוד שבא מתוך איזה הכרח. כן, שהוא חייב לברוח מהכבוד. כן, יש אינטרס לברוח מהכבוד, לפעמים. אף על פי שאינה כל כך תיאוריה אידיאלית. כן, כי אתה מרוויח מן הבריחה הזאת. מה שזה בריחה, שזה רווח, אז זה כבר אינטרסנטי, זה כבר לא אידיאל. בכל זאת, מוארה באור קודש. כזו שבא מתוך נדבת הלב הפנימית, הבא מתוך הכרת קודש בהירה בערך האדם בנפשו וקדושת הענווה ורוממות הערתה. כלומר, שמה שזה היה צריך להיות, כן? כלומר, אני צריך לקרוא את זה שוב. אפילו אותה התכונה של הבריחה מן הכבוד שבא מתוך איזה הכרח, אף על פי שאינה כל כך תאורה, ואידיאלית, ואינה, כן? כל פעם המילה ואינה הולכת על הכל. ואינה מוארת באור קודש כזו שבאה מתוך נדבת הלב הפנימית. ואינה, כן? זו שבאה מתוך הכרת קודש בהירה בערך האדם בנפשו וקדושת הענווה ורוממות טהרתה. כן? כלומר, היא חסרה כל הצדדים האלה של בריחה מהכבוד, מכל מקום, גם היא מאשרת את האדם התומך בעצי אדם. ומתוך ההכרח, ואחר כך הרצון. כלומר, יש דברים שאני עושה כי אני חייב, עם הזמן אני גם רוצה אותם. ורוח החיים של הענווה, של ענווה טהורה ושוקטה, שהיא פערן של כל המידות החמודות, הולך ומתפשט על כל האופי של האדם המחשב את דרכיו ברוח נכון, ומקבל בחפץ ושמחת לב את כל הדרכים שהבריחה מן הכבוד באה על ידם. ואז מה קורה לו? והכבוד רודף אחריו, איפה הוא רודף? אז רגילים לחשוב, אדם שבורח מן הכבוד, יכבדו אותו, כן, הכבוד רודף אחריו. זאת לא הכוונה. אלא אם הוא בורח מן הכבוד החיצוני, ירדוף אחריו הכבוד הפנימי. והכבוד רודף אחריו בפנימיות נפשו. מגדלו ומרוממו ושומר את תום טהרת קדושת התוכן של ענוות הצדק, ההולך ומתעמק ברוחו, ויקבע נאווה יראת השם. טוב, כן, סליחה. יש לי בעיה עם המשקפת.
הפסקה הזאת עם העובדה שהאימא של נכד של אלי קוראת לבן שלו, של האי כבוד.
כי שמה זה היה, זה היה קינה, כן? היא קראה לו אי כבוד, כי גלה כבוד מישראל. כן, הרקע של הלידה הזאת היה מצב נורא. אז זה כמין תפילה, כמין התרסה כלפי מעלה. כבוד, איפה הכבוד? אי כבוד. כן. אור. כן.
הכבוד הפנימי,
הכוונה, המודעות להערת הנשמה של האדם. כפי שציינו כבר, המילה כבוד מציינת את הנשמה בתנך. אז כלומר, האדם בורח מן הכבוד החיצוני, אז יש כבוד שבא לו מהנשמה. זה הכבוד האמיתי. זה מאיר בכבוד.
כבוד הפנימי, אפשר לומר שמתחבר לפסקאות הקודמות, שברגע שבן אדם בורח מהכבוד החיצוני, מתמלאת אצלו פשוט הערכה האמיתית שלו.
הערכה, זה מה שדיברנו, שהוא מעריך את החיים הפנימיים. אבל זה עוד לא אומר שיש לו. עם הזמן זה גם מגיע. כן? ואז עושה הבחנה, למשל, בין כניעה לבין היכנעות. שהאדם הנכנע בפני כוח גדול ממנו, אז הוא מחפש לברוח מזה. אבל יש מצב שאדם מקבל את עצמו. כן? זה הכבוד הפנימי שהוא מקבל. פסקה ח'. כן, זה יש לי מינוח, זה אפשר לקרוא לזה כך. זה סמנטי. טוב, צריכים תמיד. בוא לא נתפס למילים, אלא לתכנים של המילים. בסדר? טוב. בדיוק. פסקה ח'. צריכים תמיד למצוא את הצד המכובד שבכל עניין. אז יגלה אור העולם כולו בייחודו העליון, ויחל להתקיים וחרפת עמו יסיר מעל כל הארץ. הייתה אסכולה בעולם ההליניסטי שקראו להם סטואיקנים. והם אמרו, דבר שהוא קצת דומה למה שהרב אומר כאן, שכל דבר הוא יפה. למשל, הקמטים של הזקנים. הם יפים מאוד. מה כל כך יפה בקמטים של זקנים? שהם מבטאים את הזקנה. אתה יודע שזה זקן. כן? זאת אומרת שיש מבט שנותן משמעות לכל דבר. אז מה שהרב אומר כאן, צריכים תמיד למצוא את צד המכובד שבכל עניין. יש דבר מדהים, יש לנו ברכה שמברכים אותה כל היום, ברכת אשר יצר. היא באה להודות לקדוש ברוך הוא על מערכת העיכול שלנו. וזה מאוד מרכזי, זה בסידור, וזה תלוי על הקירות, בכל הישיבות, בתי כנסת, וזה, ועושים את זה בעריכים ארמנים. כן? אולי היה מן הראוי לא לדבר על זה. כן? ובשולחן ערוך, סימן שלם, לברר את הברכה הזאת. לברר את הברכה הזאת. כן, זאת אומרת, זה מה שנקרא, וגם בעולת ראייה, יש שם דברים עמוקים מאוד על מערכת העיכול. זאת אומרת שצריך לדעת למצוא את צד המכובד. כן, זה מכובד מאוד, מערכת העיכול. זה השגחה נפלאה על האדם. כן, שאדם יכול לסנן מה שצריך לפלוט, מה שצריך לשמור. זה כמו הרעיון של ליקוט הניצוצות וכו'. אפשר להגיע רחוק עם זה. כן, כן בבקשה.
אולי זה קשור, אדם זה קשור ל... מה שכתוב בשולחן ערוך שהיו פעם אומרים לפני שנכנסים לשירותים, התכבדו
מכובדים. כן, התכבדו מכובדים. תקח דרכם של בני אדם. אז זה שם על צד השלילה. אתה אומר, אני סליחה מפני הכבוד, כן? אבל יש גם צד של כבוד בדבר הזה, כן? אז לכן צריך למצוא את הצד המכובד שבכל עניין. למשל, יש אדם שמעליב את חברו. אומר לו, אתה יחסה פיחסה. אז זה נורא, זה לא יפה. אפשר להגיד לו, כל הכבוד, איזה תעוזה יש לך. יש לך חוש הומור. אתה מבטא את עצמך. מצוין, כן? זה הצד המכובד, זה אמיתי. כי אז, כי באמת יש את השאלה, מדוע אדם מתנהג באופן לא מכובד? הוא מתנהג לא באופן לא מכובד, כי הוא רוצה לבטא כוחות מסוימים, שהוא לא מצא דרך לבטא אותם, אלא בצורה לא מכובדת. לכן דווקא נתינת הכבוד לאותם כוחות, זה מה שמאפשר לעשות את ההבחנה, ולרפא את האדם מן הנטייה לעשות דבר לא מכובד. אבל? כן. מה?
מה זה שהדוסים עושים כל היום?
זה מה שהדוסים
עושים
כל היום. מה הם עושים?
זה שזה כבוד, זה בסדר.
כן. טוב, זה שאומר כבודו. מה אתה אומר? יש אפילו מוסד במדינת ישראל שכל הזמן זורקים אחד לשני. כבודו, 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 כבודו. כן. כבודכם מתכוונים להרער בפני הרכאה מכובדת. כן, כן. כן, מה אתה אומר?
יש משהו שגלה ממנו הכבוד. כלומר, נגיד אצל רוצחים או אצל רשעים.
נכון. גם אצל הרוצח, אצל הרשע, אז יש כוחות. נשאלת השאלה, מה מביא את האדם לזה? אז הכוחות האלה, הם באים למלא איזשהו תסכול, איזה דבר שצריך לברר מהו. כן? בסופו של דבר, כן. זאת אומרת, זה מסביר המהר"ל בתפארת ישראל, בנצח ישראל. שהרי עם ישראל חטא בחטאים נוראים בימי בית ראשון. שפיכות דמים, גילוי עריות, עבודה זרה. מה, השתגעו? אומר המהר"ל, פשוט, כי שרתה השכינה. כיוון ששרתה השכינה, היו כוחות חיים אדירים. כיוון שלא היה להם נתיבים לזרום דרכם, זה קיבל את הצורה הזו. אין להם. ארי, ארי. זה ההתחלה, זה המשך הפסקה. אנחנו בהתחלה. צריכים תמיד למצוא את הצד המכובד שבכל עניין. אז יגלה אור העולם כולו בכבודו העליון. ויחל יתקיים, וחרפת עמו יסיר מעל כל הארץ. על מה זה נאמר? מה תחילת הפסוק? על המוות, נכון? בילה המוות לנצח, ומחה השם אלוהים דמעה מעל כל פנים, וחרפת עמו יסיר מעל כל הארץ, כשם דיבר. עכשיו, אומר הרב באורות הקודש, הדבר הכי לא מכובד שיש בעולם, זה המוות. אומר הרב, זה סקנדל. איך יכול להיות שהאדם שהוא נזר הבריאה והוא צריך לדעת את אלוהים וכו', עובר את החרפה הזאת של המוות? זה סקנדל. כן? לכן אומר הרב, כיוון שהמוות הוא מום ביצירה, נועדו ישראל להסירו את המום הזה. ועל זה נאמר, וחרפת עמו יסיר. מעל כל הארץ. עכשיו, יש הערה של הרב נתן רענן, חתנו של הרב קוק, שאומר שהמוות הוא טבעי לאומות העולם ובלתי טבעי לישראל. ולכן, בעם ישראל זה חרפה מורגשת יותר. לכן מה? חרפת עמו יסיר. איך יכול להיות שעם שהוא נצחי במהותו עובר את חוויית המוות? זה החילול השם הנורא. לכן, כאשר אנחנו מתחילים לראות את צד הכבוד שבכל דבר, מתחיל תהליך שבסופו של דבר יבולה המוות לנצח. כמובן? כאן ברור? בסדר. איך יבולה המוות לנצח? אז יש בורות הקודש שם עריכות דברים, שזה תראה קודם כל מזה שהחיים יהיו יותר ארוכים. אחר כך שיפסיקו להתייחס אל המוות כאל דבר מזעזע. ואחר כך גם שיחיו את המתים. טוב, עוד פסקה אחת, כי חבל, נגמור את הכבוד. ת, אורו של משיח שזורח בלב, הוא מלמד לכבד את הבריות כולם. מה זה אורו של משיח? המגמה העתידית. אורו של משיח זה המגמה העתידית. מה זה? כן. אז לכן, אורו של משיח כשזורח בלב, כלומר שאדם מכוון את חייו כלפי ההארה העתידית, הוא מלמד לכבד את הבריות כולם. כי כל זמן שאני לא הגעתי אל האחרית, יש בריות שאני מכבד, יש בריות שאני לא מכבד. אבל המטרה הסופית היא הכבוד הכללי. לכן כשאדם מוזרח מאורו של משיח, אז הוא מכבד את הבריות כולם, והיה ביום ההוא שורש ישי. שורש ישי זה, מי זה? המשיח. אשר עומד לנס עמים, אליו גויים ידרושו. והייתה מנוחתו כבוד. עד כאן, להיום.